מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 162 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד. אהלן אורי.
אהלן שי.
אנחנו היום כמה שעות אחרי עוד הודעת ריבית של הבנק המרכזי של ארצות הברית, מיד נדבר גם מה חדש שם, ויש כמה דברים חדשים. אנחנו גם בשבוע נורא נורא עמוס של דוחות כספיים, חלק מהחברות זה דוחות שנתיים גם, כי הם מחשבים את זה חישוב שנתי, פיסקלי, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל דוחות מעניינים, בעצם הרבעון הראשון אחרי היציאה מהקורונה.
בדיוק, גם אם זה לא דוח שנתי, זה צריך להסתכל עליו כשנתי, כי זה הדוח של אחרי הקורונה.
כן, והזווית של הטכנולוגיה היא לא מגיעה רק מארצות הברית, היא מגיעה גם מסין. וסין עשו כמה מהלכים מעניינים שכרגיל לא כולם יודעים עד הסוף למה היא עשתה את זה, אבל נדבר גם על זה, ואם יישאר לנו זמן, קצת נכניס בסוף איזה זווית ישראלית של משהו מעניין שקרה גם אצלנו. טוב, בוא נתחיל מהדבר הטרי שקרה אתמול, שזה החלטת הריבית, ואני חייב להגיד לך משהו על מה הזכיר לי אתמול, שראיתי כמה דקות את מסיבת העיתונאים של הפד, של הבנק המרכזי של ארצות הברית, אחרי שהודיעו שהריבית נשארה ללא שינוי, זה לא מעניין. עוד מעט אתה תסביר לנו מה חדש, אבל אני אגיד לך, אני הסתכלתי, ועוד הפעם, יושב ראש הפד אומר, הכל טוב, הכל מדהים. אתה יודע מה זה הזכיר לי? זה הזכיר לי סרט ישראלי, אני חושב שהוא היה לפני משהו כמו כבר 10-20 שנה, חתונה קולומביאנית, שיש שם, אני חושב שמי שמשחק את זה זה נירו, השחקן, והוא היה קצין בצבא שהשתחרר, והוא פעם ראשונה באיזה גיל 40-50, נתנו לו לעשן ג'וינט, והוא לקח וישן, ואתה יודע, התהפך לגמרי, ורץ לים ערום ואמר, הכל בסדר איתי, הכל בסדר איתי. מצטער על ההשוואה, אבל ג'יי פאוול, יור הפד, לא יודע, נראה לי כמו הבן אדם הערום הזה שרץ למים ואומר, הכל בסדר, מה אינפלציה, מה אינפלציה?
האמת, זה היה הופך את המסיבת עיתונאים להרבה יותר מעניינת.
חלק מהאנשים.
לחלק מהאנשים.
כן.
כן, תשמע, אבל הפד תמיד היה כך, לא רק הפד אגב, כמעט כל בנק מרכזי, כמה שאני זוכר, אני לא זוכר בנק מרכזי שבא ואומר לפני, חשוב להגיד, לפני איזשהו משבר או אירוע, שהוא מאמין שהמצב הולך להיות לא טוב. תמיד באים ואומרים, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, ואז שמתחיל המשבר או המיתון, אז אומרים, יש מיתון ואנחנו נפעל כדי לשפר את המצב קדימה. וא', יש פה עניין של יצירת ציפיות. צריך לזכור שאנחנו מדברים על כלכלה, זה לא מדע מדויק, ולציפיות של הציבור והמשקיעים והשחקנים, זאת אומרת, משקי בית ופירמות, יש הרבה השפעה על מה שקורה בסוף בפועל, והבנק המרכזי תמיד רוצה לייצר ציפיות שהמצב קדימה נראה בסדר, כי אחרת הוא בעצמו יוביל לאיזושהי היעטה. אם הוא יגיד לכולם שיכול להיות שעוד חצי שנה אנחנו נכנסים למיתון, אז כמובן זה ישפיע על ההחלטות של כל אחד מאיתנו, וזה יכול לעודד בעצם את הכניסה למיתון. ודבר שני, צריך לזכור גם מה התפקיד של בנק מרכזי. התפקיד שלו זה לבוא ולהגיד, אלה התחזיות שאני רואה, ולכן אני בוחר לפעול במדיניות הזו, מה שהוא בוחר באותו הרגע. אם בא בנק מרכזי ואומר, אני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה לא טובה, אז הוא חייב לפעול כבר עכשיו, כל עוד הוא לא רוצה לפעול, הוא לא יכול להגיד הסיכונים עלו במידה מסוימת, נבחן ונעדכן בהמשך, או דברים כאלו. אבל הוא תמיד שומר על איזושהי אופטימיות.
אבל אני שנייה חייב להגיד לך, לא שיגיד אנחנו נכנסים לתקופה לא טובה, יש עכשיו נושא שבאמת אתה יכול ללכת ברחוב, איפה, אם אתה יושב במסעדה, או אם אתה הולך לרכוש כל דבר, גם הסוחר וגם הלקוח יגידו, יש עכשיו אינפלציה, המחירים עולים. והוא לא מתרגש מזה. תסביר לי למה הוא לא מתרגש מזה.
בוא נחשוב על שתי אלטרנטיבות שלו. אלטרנטיבה הראשונה להגיד, וואלה, אינפלציה בארצות הברית עלתה לאזור 5%, יכול להיות שהיא תישאר שם באזור של 5%, אם הוא אומר דבר כזה, אין לו ברירה אלא להתחיל לעלות את הריבית, לא רק להפסיק את הרכישות האג"ח וכל התוכניות הנוספות שהוא עושה, אלא ממש להעלות את הריבית, כי אינפלציה של 5% זה מאוד מאוד חורג מהיעד שלו, גם אם היעד שלו, כמו שהוא אומר, הוא ארוך טווח או גמיש וכן הלאה, אינפלציה של 5%, אם הוא מניח שזה יישאר ככה, הוא חייב להעלות את הריבית. כבר היום זה משהו שהוא לא רוצה לעשות. בסוף הוא מנהל את המדיניות שלו במצב של אי-ודאות, וזה ידוע, גם הוא לא יודע, כמו שאנחנו לא יודעים, והוא צריך לקבל החלטה, כשלכל החלטה יש מצד אחד עלות, מצד שני תועלת. אז אם הוא יגיד שיש אינפלציה ויעלה את הריבית, צריך לקחת בחשבון שזה לא רק ישפיע על השווקים הפיננסיים, העלאת ריבית עכשיו, כששוק הנדלן ככה פורח, ישפיע על שוק הנדלן האמריקאי, ישפיע על חברות שלקחו הלוואות וכן הלאה, רק אתה יוצא ממשבר עכשיו, אתה לא רוצה לעלות ריבית, אם אתה לא חייב. אפשרות שנייה, זה להגיד, יש כרגע אינפלציה, אני מניח שהמספרים שאנחנו רואים היום לא יישארו, אלא ירדו, מה שהם קוראים אינפלציה זמנית, ובעוד חצי שנה האינפלציה כנראה תרד לרמות הרבה יותר סבירות, כאלה שאני יכול לחיות איתם ולא להעלות את הריבית, ולכן זו הגישה שהוא נוקט בה. ברור שאם חצי שנה מהיום נגיע לפברואר 2022, התברר שהאינפלציה נשארת ב5%, כי יש עוד כל מיני גורמים משמעותיים, שהם לא כאלה זמניים, זה לא מחירי העץ שעלו שכבר התחילו לרדת. אגב, אפשר לראות כבר בנתונים, שבאמת חלק מההשפעות שהרימו את האינפלציה בשנה האחרונה, מתחילים לצאת מהמערכת. מתחילות לצאת מהמערכת. למשל, חלק ממחירי הסחורות. מחירי העץ, מחירי העופרת, ההשפעות של פתיחת המשק, לאט לאט פוגעות. למשל, עליית מחירים של נופש, של כרטיסי טיסה. ברור שהמחירים היום של כרטיסי טיסה הרבה יותר יקרים ממה שהם היו לפני שנה. בוא נזכר איפה היו לפני שנה. אבל אין שום סיבה להניח שאותו קצב ימשיך גם בשנה הקרובה. מחירת טיסות לא ימשיכו לעלות עוד פעם בעשרות אחוזים גם במהלך השנה הקרובה, ולכן האינפלציה הכללית תהיה נמוכה יותר. השאלה היא כמה יותר נמוכה, זו השאלה באמת מעניינת, וכרגע הפד מאותת, היא לא, האיום הזה הוא לא מספיק גדול ומשמעותי, כדי שאני אשנה את המדיניות המוניטרית שלי היום. נחכה ונראה, וזה בעצם העיתות שלו, ופה זו השאלה, דיברנו על זה הרבה, זו כן. השאלה הכי גדולה, אני חושב, לכלכלה העולמית, ובטח לשווקים, איך תראה אינפלציה אחרי שההשפעות החד פעמיות האלה, העובדה שאנחנו רק יצאנו מהסגר, ברגע שההשפעות האלה מתפוגגות, כמה מהאינפלציה עדיין מחזיקה. למשל, שוק הדיור, שראינו את מחירי הדירות בארצות הברית עולים מאוד, גם שם, דרך אגב, מתחילים לראות סוג של התקררות, אבל זה עדיין לא תורגם לעלייה במחירי הסחירות, וכנראה זה יקרה. איך העלייה בשכר שהייתה תתורגם לעלייה במחירים, כי היצרנים והמעסיקים הצטרכו לעלות מחירים, די בעצם לפצות את עצמם על העלייה בשכר, איך הבעיות עם השבבים, ועוד ועוד בעיות הספקה, ימשיכו להיות מתורגמים לעליות במחירים, אלה שאלות, כרגע הפד לא מודאג מזה, ולכן הוא אומר, חבר'ה, המדיניות נשארת כפי שהיא, הריבית נשארת אפס, הדבר היחיד שהם כן אומרים, ופה השינוי הגדול, זה שהם מתכוונים מתישהו להתחיל לצמצם, את היקף הרכישות אג"ח שהם רוכשים. אני מזכיר, הפד רוכש כל חודש, מדפיס 120 מיליארד דולר, וקונה אגרות חוב ממשלתיות, ואגרות חוב נוספות, ומתכוונים להתחיל לצמצם את זה, זאת אומרת, לא יפסיקו את זה בבת אחת, אלא יורידו כנראה מ-120 ל-100, ואחרי זה מ-100 ל-80 וכן הלאה. השינוי הגדול בהודעה של הפד זה שהוא בעצם אמר שהמשק יתקדם צעד נוסף לקראת מה שהם רואים כיעדים, לתחילת הצמצום.
וזו הפעם הראשונה שהוא אומר את הדבר הזה?
כן, זו הפעם הראשונה שהוא בעצם בא ואומר לא רק שיש לנו יעדים למתי מתחילים לצמצם, אלא שאנחנו גם הולכים ומתקרבים אליהם. שזה די רומז לכך שכנראה תחילת שנה הבאה, ינואר, פברואר, נתחיל לראות את הרכישות אג"ח מצטמצמות, זה בהנחה ששום דבר לא משתנה, ולא נכנסים לעוד איזושהי יעתה, עם זן דלטה וכל הדברים האלו, אז נתחיל לראות את הפד מצמצם, כנראה הצמצום עצמו ייקח לפחות שנה, את כל ריבון יקטינו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, אחרי שהם יסיימו לצמצם את ההרחבה הכמותית, עוד במחכו תקופה מסוימת, ורק אז הם ישקלו אם בכלל להעלות את הריבית, מה שאומר שהריבית בארצות הברית, וכנראה בכל העולם, תישאר אפסית עוד הרבה הרבה זמן קדימה, חדשות טובות למשקיעים, חדשות טובות למי שרוצה לקחת הלוואה, חדשות פחות טובות למי שחוסך, כי כן. בסוף זה הריבית שאנחנו מקבלים על החלק הסולידי בחיסכון שלנו, וזה, כל זה בהנחה באמת שהאינפלציה לא תהיה כזו, שתתחיל להטריד את הבנקים המרכזיים. בואו נסתכל על ישראל לשם דוגמה,
כן.
גם האינפלציה פה תהיה 1.5-2%, שזה משמעותית יותר גבוה ממה שהיינו רגילים לפני הקורונה, 1.5-2% זה לא משהו שבנק ישראל יתחיל לעלות ריבית בגללו. ישיר את הריבית 0, אין לו בעיה. 3, זה כבר סיפור אחר, אבל כנראה שלא נהיה שם.
אני אגיד לך למי עוד יש חדשות, למי היו עוד חדשות טובות השבוע. למיקרוסופט, לגוגל, לאפל, לפייסבוק. כנראה, אני לא אומר כנראה, יכול להיות שגם לאמזון, אבל חכה, עוד לא פורסמו הדוחות. תשמע, כך כמה נתונים ככה, באמת, לא קראתי כל דוח לעומק, אבל מייקרוסופט, ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר שלה אי פעם, גוגל, הזינוק אחד ביותר במחירות הרבעוניות, זה 14 שנה, זאת אומרת שינוי רבעון לעומת רבעון, אפל היא עשתה, סגרה את השנה הטובה ביותר שלה מבחירות האייפונים עם הכנסות רק מהאייפונים של 187 מיליארד דולר, והחלק הזה, מה שיפה במחירות של האייפונים, שלמרות ה-C במחירות, החלק בעוגה של האייפונים רק קטן, זאת אומרת שב-2018 החלק של האייפונים בהכנסות היה 62% מסך העוגה, והם הם ירדו ל-52%. זאת אומרת, גם העסקים מתרחבים וגם ה... כן, מדהים, אבל אתה יודע מה? לא הכל טוב. ולמשל, אפל פרסמו תחזית לשנה הקרובה, והם ציינו שלושה גורמים שיכול להיות ישפיעו על התוצאות שלהם. דבר ראשון, ואתה מיד תסביר לנו את הכל, שיעורי מתח. הם אומרים שיכול להיות שהרווחים שהיו להם על מתח יהיו פחות גבוהים, ודבר נוסף הם אמרו, תבינו, הרבעון הקודם היה רבעון מטורף עם הקורונה, אז אל תצפו שכל הרבעונים הבאים יהיו באותו רמה של הקורונה. שוב, לא צניחה בהכנסות, אני מדבר על העתה בקצב הגידול. ובנוסף, וזה אולי הדבר הכי מעניין, הם כן מצפים לשיבושים טיפה חריפים יותר בשרשרת ההספקה.
כן, זה, בוא נתחיל מזה. זה סימן של הגדול גם בצד האינפלציוני, וזה מבחינת חברות יותר החומרה, סימן שלה מאוד גדול, אם זה אפל, אם זה חברות השבבים וכן הלאה, איך הם יצליחו להתמודד, כי זה נכון שהם כאילו מפצים על הפגיעה במחירות בעלייה מסוימת במחיר, אבל זה לא שווה ערך מן הסתם. והיום מדברים על זה שהבעיה בשוק השבבים תימשך כנראה לפחות לתוך אמצע 2022. הפקק הזה שיש, וזה בהנחה, כל זה, כל מה שאנחנו אומרים כל הזמן, זה בהנחה שאין עוד מסגרים וכן הלאה וכן הלאה, מה שיעשה עוד שיבוש, בטח מבחינת התעבורה העולמית.
זאת אומרת שגם אם היום כל העולם פתוח, אין קורונה, אין אף מאומת אחד בעולם, יש שיבושים בהספקה.
כן, ייקח זמן עד שההיצע בעצם יגדיל את עצמו, לא בונים כל כך מהר קווי ייצור חדשים וכן הלאה, ייקח זמן עד שההיצע ידביק את הביקוש, בכל מקרה. ולכן החברות האלו נאלצות להתמודד עם זה עוד פעם, זה לא חדש להן, אבל זה משהו שימשיך קדימה. הצד השני שאמרת, זה העניין באמת של הקצב המטורף שהיה בשנה וחצי האחרונות, שהוא לא ימשיך. ואלה, אתה יודע, זה לא חדשות רעות כל כך, כי בסוף, ברור אני חושב שמה שקרה בתקופת הסגרים וכן הלאה, שיותר ויותר אנשים עבדו מהבית, למדו מהבית, שיחקו בטלפון כל היום, השתעממו והיו במסכים כל היום, ברגע שפותחים את המשק, מן הסתם תהיה ירידה. עדיין, למרות שאנשים חוזרים לעבוד במשרד, חלקם, נמצאים פחות במסך, יוצאים יותר החוצה והולכים למסעדות ולאירועי תרבות וכן הלאה, עדיין הקפיצה שחברות הטכנולוגיה עשו בשנה וחצי האחרונות, היא קפיצה כזו שבעצם מכסה, או הייתה אמורה לקרות במהלך כמה שנים, 4-5 שנים. זאת אומרת שגם כשהקורונה נאמר והיא מאחורינו, ולא יהיו עוד סגרים וכן הלאה, אנחנו לא נחזור מבחינת המחירות והביקוש למוצרי טכנולוגיה, למה שהיינו לפני הקורונה. קפיצה הזאת כבר קרתה. פשוט הקצב גידול קדימה לא יהיה מהיר, כמו שהוא היה בשנה וחצי האחרונות, שבעיניים של החברות הגדולות, אני חושב שזה עדיין חדשות טובות. לא חושב שמישהו היה מצפה לכזה קצב גידול כל שנה עכשיו, אז דווקא אני לא מסתכל על זה כחדשות רעות. נכון, האטה מסוימת, אבל זו האטה שחושב שרוב האנשים מוכנים לה, ויש פה שיפור, מסתכלים בסוף על חברות הטכנולוגיה, לעומת איפה שהיינו לפני שנתיים, אין ספק שמצבן השתפר משמעותית. וזה מחבר אותי, האמת, גם לפד, כי כשאתה מסתכל על סקטור הטכנולוגיה היום, ומה שהיה בשוק בשנה האחרונה, אתה יודע, כולל כתבות בכל החדשות שאנחנו רואים, על הגיוסים החדשים והשוואים המונופחים וכן הלאה. אני חושב שצריך באמת להפריד בין תופעות שיצרו שוואים גבוהים, שנובעות מהכסף הזול שהפד מזרים למערכת, לא רק הפד, כל הבנקים מרכזיים בעולם, מזרימים למערכת מלא כסף בשנתיים האחרונות, וזה כנראה לאט לאט ירד, וזה ישפיע. זה ישפיע, אני חושב, בעיקר בצד של גיוסים, בצד של הנפקות, בטח בהנפקות של חברות קטנות, בלי הכנסות, בלי רווחים, וראינו בשנתיים האחרונות כמה קל להנפיק וכמה קל לגייס כסף, גם אם אתה מקבל את הכסף, ומאז אתה רק מתחיל לאבד אותו, כי אין לך אפילו הכנסות בינתיים. אז הדברים האלה קצת יירגעו, אני חושב. מצד שני, עולם הטכנולוגיה הקיים, הסיבות שראינו חלק גדול מעליות מחירים שראינו בשווקים, נובעות באמת מהשיפור הכלכלי האמיתי שיש לחברות האלו, והשיפור הזה ימשיך קדימה.
והביקוש למוצרים ולשירותים שלהם.
בדיוק, בדיוק. אז נכון שעוד פעם, לא נראה גידול בביקוש כמו שהיה לפני שנה, כי צריך לזכור, לפני שנה, ביקוש לפרסומות, למשל אם לוקחים גוגל או פייסבוק, הביקוש לפרסום אונליין היה מאוד מאוד נמוך.
כן.
אנשים לא חיפשו לפרסם, כי כולם היו תקועים בבית. ואז שנה אחרי, מן הסתם יש פה קפיצה אדירה בהכנסות מפרסום. אז זה לא ימשיך באותו קצב, אבל זה כן ימשיך, ויותר ויותר עסקים היום מבינים, או הבינו בשנה האחרונה, שהערוץ הזה של מחירות אונליין, זה ערוץ שהם חייבים להמשיך לפתח, אלה דברים שישארו איתנו. אז סך הכל, אנשים חברות טכנולוגיה, מצבן, טוב, רואים את זה בדוחות, משתפר. אתה יודע, זה לא אומר שכל החברות והשווים שאנחנו רואים, הכל מוצדק, אבל צריך לדעת פה להפריד בין הדברים שנובעים רק מכסף זול, והדברים שנובעים באמת שיפור אמיתי במצב הכלכלי של הפירמות.
אז זאת אומרת שאם אני מסתכל עכשיו, אם אני רוצה לדעת או להעריך איך יגיבו השווקים, האם יש עוד מנוע לעליות השווקים? מצד אחד, אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר, הפד, שזה ראש הפירמידה, יזרים פחות כסף, שזה לא טוב לשווקים. מצד שני, אתה אומר, הפונדמנטל של חברות הטכנולוגיה הוא חזק עדיין. זאת אומרת שעדיין השווקים, לא צפוי לנו איזושהי טלטלה כלשהי לאחר שהפד יפסיק להזרים את הכספים האלה.
טלטלות, אף אחד לא יודע לחזות. ב-2012... עברתי משרד ושכחתי את הכדור בדולח פשוט במשרד הקודם, אז מאז אני לא יודע לחזות טלטלות.
לא חזית את
המגפה העולמית? לא, לא חזיתי אותה, וכשאנחנו אומרים טלטלות זה, אתה יודע, ירידה של 10% ואז השוק חוזר לעלות, את זה אף אחד לא יודע לעשות, גם אין טעם לנסות. השאלה היא המגמה קדימה. והמגמה בסוף, עוד פעם, כל הזמן צריך להגיד את זה, בהנחה שהקורונה, אני לא אגיד מאחורינו, אלא למדנו לחיות איתה ואין לנו עוד פעם סבב של סגרים מהותיים וכלכלות סגורות וכן הלאה, בהנחה שטפו, טפו, טפו, הכל בסדר, בהיבט הזה, אז הכלכלות העולמיות ממשיכות לצמוח, עוד פעם, לא בקצב של השנה האחרונה, אבל זה בסדר, וחברות בכלל וטכנולוגיה בפרט ממשיכות להגדיל מחירות ולהרוויח כסף. אבל מה זה אומר בעצם? אם מסתכלים על השווקים בשנה האחרונה, כנראה לא נראה את הזינוק שראינו בטח בנאסדק בשנה האחרונה, נמשיך גם לשנה הבאה, אבל עדיין נראה מגמה של עליות מחירים.
כן.
כי גם אם הפד מפסיק להזרים נזילות, במובן שהוא מפסיק לקנות אגרות חוב, הריבית נשארת אפס.
כן.
אם הריבית נשארת אפס, והנכסים חסרי סיכון שלך נותנים ריבית אפסית, אז...
זה עדיין אלטרנטיבה הכי טובה לכסף.
בדיוק, בדיוק. גם אם שוק המניות ייתן 6-7% שנה קדימה, אתה תרצה להיות בו, ולא להיות באגרת חוב ממשלתית שנותנת 0.5%.
אני אגיד לך איפה, איזה שוק לא רושם תשואה יפה בשבוע האחרון, ואפילו מעבר לכך, הונג קונג. ולמה? בגלל שסין התעוררה בוקר אחד, לא יודע אם בוקר אחד, יכול להיות שהיא מתכננה את זה הרבה זמן, והחליטה להזיק במרכאות לחברות שלה, לחברות הסיניות. אז... איזה רוע, כן. שוב, לא חברות מסכנות של, אתה יודע, זה חברות ענק. ואני רוצה לשאול אותך למה, אבל לא נראה לי שיש לך קשרים בממשל שם, אולי כן.
לא, אין לי קשרים בממשל
הסיני. מה הם עושים שם, אבל?
לא צירפו אותי למפלגה. וכמו שאמרת בהתחלה, בתחילת הפרק, לרוב אנחנו לא באמת מבינים את האינטרסים האמיתיים של הממשל הסיני, וצריך לזכור שהכל, בסין הכל מנוהל. מנוהל על ידי הממשל, ו... הם אומרים קודם כל שהנושא של הילודה מאוד מפריע להם, הם רוצים לעודד ילודה, ולכן הם מנסים בעצם להשפיע על ענף החינוך בסין, וחברות שנותנות שירותי חינוך בתשלום וכן הלאה, מנסים בעצם להפוך את כל השוק הזה לשוק יותר זול, יותר נגיש, כדי שאנשים ירצו להביא יותר ילדים, וזה גם משהו שהשפיע... אני חושב שהעניין שחברות טכנולוגיה סיניות רצות להנפיק בארצות הברית, זה גם משהו שמשפיע, רוצים בעצם שיהיה לה יותר כסף שישר בפנים, שיהיה להם שליטה על המטבע, צריך לזכור שסין עדיין מנהלת גם את שוק המתח שלה, וזה הם לא רוצים, קשה להם עם כסף שזורם החוצה יותר מדי, אז הם מנהלים, ראינו אגב אתמול בלילה, אחרי כמה ימים של ירידות, ראינו את הממשל הסיני בעצם נבהל קצת, או לא נבהל, אולי זה גם היה מתוכנן, בא לבנקים, היה איזשהו כינוס של ראשי הבנקים, ואמרו להם, אל תיבהלו, אנחנו לא מתכוונים לפגוע בכלכלה, אנחנו עושים תיקונים קטנים, תמשיכו לקנות מניות, וראינו באמת עלייה מחודשת בשווקים, הם גם הזרימו עוד נזילות לבנקים, כדי שיהיה להם כסף חדש לקנות את המניות האלו שהם רוצים שהם יקנו, צריך לזכור, סין זה שוק, אני אגיד שוק מנוהל לגמרי, כי בסוף כן יש מסחר מן הסתם, אבל הכיוון של לא רק הכלכלה שם, אלא גם השווקים הפיננסיים, הוא כן כל הזמן מנותר ומנוהל בצורה מסוימת על ידי הממשל, ואני חושב שהכוונה שלהם היא להמשיך כל הזמן, זה מה שהם הכריזו כבר לפני שנים, להמשיך לפתח את סין לכיוון של כלכלה, חופשית ומערבית יותר בצד הפיננסי, אני אומר, כן, בהרבה צדדים אחרים ממש לא, להפך שהיא דווקא מחזיר אותם בהרבה דברים אחורה, אבל בצד הפיננסי הרעיון הוא כן ללכת לכיוון קצת יותר מערבי, קצת יותר חופשי, אבל לעשות את זה כל הזמן עם מקל וגזר, מקל וגזר, כדי שזה לא יברח להם, כדי שהם לא יאבדו שליטה. הם רוצים לשמור על השליטה מצד אחד, אבל לתת לפירמות ולבנקים ולשוק הפיננסי, להיות עד כמה שאפשר יותר מפותח. מן הסתם, ככל שאתה מתפתח יותר, אתה מאבד גם שליטה. אין ברירה. ככל שהשוק חופשי יותר, הממשל יאבד שליטה, הם פשוט מנסים לעשות את זה מאוד בזהירות. אגב, ראינו שהירידות בסין לא השפיעו כל כך על שווקים אחרים בעולם, ונסתכל על ארצות הברית לדוגמה, בניגוד לפעמים בעבר. בעבר, שהיית רואה ירידות בלילה של 3% בסין, היית רואה את וול סטריט מתפרקת יום אחרי. כנראה גם המשקיעים בעולם מבינים שזה יותר תקנונים של הממשל הסיני מול החברות.
עסק פנימי.
עסק פנימי כזה, כן. הכביסה, מחפשים את הכביסה בבית, ופחות משהו שהולך להשפיע על הכלכלה הסינית או על הכלכלה העולמית כתוצאה מזה, זה יותר עניין של הצבת...
ותסביר רגע למה דווקא השוק בהונג קונג רושם ירידות, שמה בעצם החברות?
כן, קודם כל, הרבה חברות הן חברות דואליות, מה שנקרא, מונפקות גם בסין, במדד הסיני, וגם בהנג סנג, שזה המדד שבעצם נסחר בהונג קונג. העניין הוא של זרים, המדד ההונג קונגי הוא המדד הזמין. רוב המשקיעים בעולם, הרוב המוחלט, לא יכול לקנות את המניות הסיניות שנסחרות בסין. יש רק כמה ברוקרים בעולם שיכולים בעצם, שיש להם גישה לשוק הסיני, רוב השוק הסיני הוא שוק לסינים. ולכן כשקורה כזה משהו ואנשים נבלים ממה שקורה בסין, בטח כשאתה לא כל כך מבין מה שקורה בסין, אז אנחנו רואים את הירידות בהנגסינג.
אוקיי, 100%. טוב, עד כאן החלק הזה של הפודקאסט, אנחנו לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אתה רוצה להתחיל?
אני רוצה להתחיל משהו שהוא לא מוטרף, ואולי שמו אליו לב, כי זה היה קצת בכותרות, אבל זה נורא הרגיז אותי. אני אדבר על הצעת האוצר שעוד לא התקבלה, לא בטוח שתתקבל, אבל הצעה בעצם להפסיק להנפיק אגרות חוב מיועדות. מי שלא מכיר, אגרות חוב מיועדות זה אגרות חוב שמבטיחות תשואה ריאלית של 4.86%, זאת אומרת כמעט 5% צמוד למדד, והאגרות חוב האלה הם שליש מהפנסיה שלנו. זאת אומרת, כל פעם שאגרת חוב כזאת מגיעה לפדיון, לאיזשהו גוף פנסיה, האוצר מנפיק לו חדש, זה תיק הפנסיה של כל אחד מאיתנו, שליש ממנו זה אגרות חוב כאלו מיועדות שמבטיחות ליצוע.
זה המנגנון שנקבע, שנועד, כן, והוא נועד בעצם
לתת איזשהו כרית בכל פעם, זה היה גם יותר משליש, לאט לאט הורידו את זה ואמרו לא יותר משליש.
אוקיי.
עכשיו בא האוצר ואומר, אין היגיון בריבית של כמעט 5% צמוד, הריביות הצמודות היום באג"ח הסחירות, הרגילות, הן שליליות בכלל. אז אין היגיון שאני כל מה ניתן לכם 5% פלוס אינפלציה, זה סתם בזבוז של כסף, אני אפסיק לעשות את זה, אני כן מבטיח, כדי שלא מאוד ייפגעו, אני מבטיח שאם הפנסיה, קופות גמל, לא ישיגו 5% בשנה, אני אעשה השלמה. נותנים איזה רשת ביטחון ל-5% בשנה, שעוד לא ברור בדיוק המנגנון, איך זה על פני כל שנה או על פני כמה שנים ממוצע, לא ברור, לא חשוב. הנקודה היא שקודם כל משרד האוצר יכול לבחון אפשרויות, יכול גם לעשות את זה, ויש פה חיסכון תקציבי מן הסתם אדיר, אם כל שנה הריביות האלה לא ישולמו. העניין הוא שאני ראיתי יותר ויותר גם כתבות בתקשורת, וגם מאמרי דעה של כלכלנים שבאים ואומרים, אין לזה השפעה בכלל על החוסך. למה? כי הפנסיות בישראל, אם מסתכלים על הממוצע נגיד בחמש שנים האחרונות, הפנסיה הממוצעת עשתה 7% בשנה. אז אם האוצר מבטיח לי 5%, אבל הוא לא נותן לי אגב שנותן פחות מ-5%, ובכל מקרה הפנסיה עושה יותר מ-5%, אז זה בכלל לא יפגע בחוסך, וזה פשוט לא נכון.
למה?
כי כשאתה עשית 7% בשנה, שליש מאותם 7% נתן 5%, 4.86 צמוד למדד. בוא נגיד שהאינפלציה היא 0, היא גם לא 0 אגב. זה, ההשפעה של זה תהיה עוד יותר גדולה קדימה אם האינפלציה קצת תעלה.
כן.
נגיד שהאינפלציה היא 0, שליש מהתיק שלך נתן 4.86, כדי להגיע לממוצע של 7% בשנה, השני שליש האחרים נותן קצת יותר, בוא נגיד, סביבות ה-8% וקצת, אוקיי? עכשיו, תיקח את השליש הזה, במקום 5.5%, אתה מקבל רק 0.5% באג"ח השכיר. אז הממוצע שלך ירד, הפנסיות של כולנו יעברו לעשות 5.5% בשנה ולא 7% בשנה. עוד פעם, נגיד שכל שאר התנאים שווים, והם גם לא שווים, כי כולנו יודעים שהשוק עלה ועלה ועלה בשנים האחרונות, לא בטוח שזה ימשיך קדימה, אז נכון, האוצר נותן לי איזושהי הבטחה ל-5% בשנה. בכל מקרה, החוסכים פה, אם האוצר יוציא את הצעד הזה לפועל, החוסכים מאבדים, יאבדו כל שנה בין 1% ל-1.5% תשואה. זו לא שאלה בכלל, זה יקרה. השאלה אם זה שווה לנו, זו השאלה שצריכה להישאל, זו השאלה שצריך לבוא ולנסות לענות עליה בתקשורת, כי אם אין לי בעיה להפסיד בטווח קצר, אם יש לזה רווח בטווח ארוך, אם האוצר ייקח את הכסף, שהוא עכשיו שילם לי ריביות מופרכות, וזה ריביות מופרכות, אין כן. ספק בכלל. כל שנה הוא שילם את הריביות האלה, עכשיו הוא ייקח את הכסף הזה, ובכסף הזה הוא ייצר מנועי צמיחה, ישקיע אותו בחינוך, בתשתיות, בכל מה שאנחנו מדברים כל הזמן, הכשרות תעסוקתיות וכן הלאה וכן הלאה. והמשק יצמח יותר מהר, ואנשים ירוויחו יותר, ואז ההפרשה לפנסיה שלהם תהיה יותר גדולה, בכסף, אז בסוף יכול להיות שמצבם לא יורע, אולי אפילו ישתפר. השאלה היא מה אתה עושה עם הכסף. ללכת ולחלק אותו סתם לאיזשהו, לא יודע מה...
לאיזה בור בתקציב שאתה חייב לחסות, זה לא יעזור
לך. אז פגעת בחוסים. סימן קריאה, אין פה בכלל שאלה. השאלה היא מה עושים עם הכסף, זו השאלה באמת חשובה. את זה צריך לבדוק ולא ישר להוציא מאמרים שאין בעיה, תעשו את זה, זה סתם מבזבזים כסף פה. אז זה השני סנט שלי, או השני הגורות שלי במקרה הזה.
מעניין.
כן, זהו, אני
כבר נרגע. לא, כן, באת היום בחלק האחרון של התוכנית עם משהו רציני, אני ציפיתי לזה אבאמים ש...
אתה רוצה משהו פחות רציני? כן, לא היו אבאמים השבוע, אבל הייתה כתבה לספורטאים שמרוויחים הכי הרבה כסף. מי הספורטאי שמרוויח הכי הרבה כסף?
אני יודע את זה, אני לא אענה.
אפשר להסתכל, דרך אגב, מהספורט עצמו ומהכנסות שהן מחוץ לספורט גם.
אוקיי.
בוא ניקח את הכל ביחד, מספר אחד ובפער, קונור מגרגור.
מתאבק MMA.
הרוב המוחלט זה לא מהספורט, הרוב המוחלט זה מחוץ לספורט, שזה קצת הפתיע אותי, חשבתי שמרוויחים המון כסף שם, אבל זה
כנראה... אבל הוא דמות.
הוא דמות, וכנראה זה גם מהכנסות מהפייפר ויואים וכל הדברים האלה שהוא מקבל אחוזים, כנראה זה הסיפור. מקום שני, פה לא מפתיע, לאו מסי, אחרי זה רונלדו. מקום רביעי, פה קצת הופתעתי, דאק פרסקוט.
מי?
דאק פרסקוט. גם אני שאלתי. מי?
בייסבול?
לא, פוטבול. שחקן פוטבול. למרות שאני אוהב פוטבול ורואה פוטבול, לא... הוא הקווטרבק, אם אני לא טועה, של דאלאס, ואת תרצחו אותי אם אני טועה.
כן, הבחחה, צעיר, כן.
בדיוק, בחור צעיר, לא יודעת שהוא חתם כזה חוזה מפלצתי, מרוויח 108 מיליון דולר בעונה.
נעמי אוסאקה שם?
מה?
נעמי אוסאקה? הטניסאית?
הגזמת. היית פשוט שואל אם יש אישה כלשהי ברשימה הזאת, והתשובה היא לא.
לא?
לא. אחרי זה לברון, אחרי זה נאמר, אחרי זה פדרר, אחרי זה לואיס המילטון, אחרי זה טום ברייטי, אחרי זה קווין דורנט, את הרשימה המלאה אפשר למצוא באינטרנט, אז לא. אין לנו פה פדרר, אגב, הטניסאי היחיד, וכולנו מבינים שהוא הרבה אחרי השיא, אבל זה כמובן נובע כמעט הכל. אין פה חלק אחד של on the field, כלומר, ההכנסות שלו מהטניס כבר הפכו להיות כנראה נמוכות מאוד, והכל 90 מיליון דולר לא מטניס, כן. מרוויח בשנה.
אוקיי, אני אקח אותך לזימבבואה. דיברנו...
פתחת לי מזמן.
כן, דיברנו לפני הרבה זמן על אינפלציה. והייתה להם אינפלציה, אני רק אזכיר, ב-2018 של 837 אחוזים.
זה נמוך לזימבבואה.
כן.
ב-2008 הייתה אינפלציה של יותר ממיליון אחוז.
היה גם מיליון?
כן.
כן, אז אני התחלתי ב-2018, אבל אני אתן לך חדשות טובות. השבוע פורסם שמדד המחירים לצרכן בזימבבואה, ביוני, עמד על 56.37 אחוזים, שלא בחודש, 12 חודשים אחורה, וזה הפעם הראשונה בשנתיים האחרונות שהוא דו-ספרתי. והם מאוד מרוצים, הבנק המרכזי, הם עשו שם הרבה פעולות, אחת הפעולות הייתה, בהתחלה הם קיבעו את המטבע שלהם, עכשיו הם הפכו אותו פשוט למטבע חופשי, איזושהי שיטת מכרז, וזהו, הצפי שלהם הוא שעד סוף השנה, עד 2021, האינפלציה השנתית תעמוד על 25% בלבד.
וואו, יפה, יש לי שטר של 10 טריליון דולר זימבבואי במשרד, באינפלציה של 2008. קניתי, כן, קצת גיקי מתידי, אבל 2008, אתה יודע, היה למשבר עולמי, אף אחד עושה למה שקורה בזימבבואי, היו תמונות שאנשים הולכים לסופר, כדי לקנות לחם עם עגלת סופר מלאה בשטרות. פשוט הלכו עם עגלה מלאה בשטרות כדי לקנות לחם אחד.
כן. בדרך כלל מחליפים מטבע ברגע שעושים מהלך כזה.
הם פשוט עברו לדולר. עברו לדולר. הכל נסחר בדולר, לא היה שום משמעות למטבע המקומי שלהם.
טוב, אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.